סטטיסטיקה מרפאת, והפעם לשחות בים המבחנים הסטטיסטיים. באופן מסורתי, כשלומדים סטטיסטיקה, לומדים כל פעם מבחן אחר. כן, עברנו בפרקים הקודמים, למשל, מבחן ה-Student T-Test, ובדרך כלל ממשיכים להתקדם ולומדים על עוד מבחן ועוד מבחן. בדרך כלל אי אפשר ללמוד את כל המבחנים הסטטיסטיים, יש המון. אז לומדים כמה מבחנים, ומתוך זה מסיקים משהו כללי. אני הייתי רוצה לעשות קצת הפוך. קודם כל, להיזרק יחד איתכם לים העצום של מבחנים סטטיסטיים אפשריים, שאתם עלולים להיפגש בהם כשאתם קוראות מחקרים רפואיים או מחקרים בכלל. ובפרק הזה לא לנסות להבין את המבחנים לעומק, כל אחד בנפרד, איך הוא מתבצע ועל איזה התפלגות הוא מסתמך, ואיך מתבצעים החישובים שלו, אלא להבין למה בחרו את המבחן הזה ולא מבחן סטטיסטי אחר בשאלה המחקרית הספציפית. אז הפעם, איך לשחות בים המבחנים הסטטיסטיים. אני אפתח את הפרק הזה בטכניקה דידקטית, מעניינת ועלולה להיות קצת מעצבנת, שהיא להציף אתכם במידע כדי שתבינו שאתם לא חייבים לדעת את כולו. בואו ננסה להקריא רשימה של מבחנים סטטיסטיים, וזו לא רשימה מלאה, זו רק חלק מהרשימה של המבחנים הסטטיסטיים אפשריים. One sample t-test, unpaired t-test, Welsh t-test, paired t-test, F-test, Z-test, permutation test, Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney U-test, Wilcoxon sign rank test, sign test, Friedman test, חי בריבוע test, Pearson's חי בריבוע test, Median test, multinomial test, McNamara's test, Cochran's Q-test, binomial test, Siegel 2K test, Chow test, Fisher's exact test, Bernard's exact test, Bosch-Lewis test, Shapiro-Wilk test, Kolmogorov-Smirnov test, Shapiro-Francia test, Lilly-Fors test. טוב, אני מקווה שהבנתם, אני לפחות הבנתי שבחיים אני לא אכיר את כל המבחנים הסטטיסטיים האלה, אני לא סטטיסטיקאי, אני אפילו לא חוקר רציני, ולכן אני קורא ולפעמים נתקל במבחן כזה או במבחן אחר, אני לפחות רוצה לדעת בגדול למה יש כל כך הרבה מבחנים סטטיסטיים, ואולי גם לקבל איזושהי שיטה או איזשהו רמז להבין למה השתמשו במבחן סטטיסטי מסוים במחקר מסוים שאני קורא. אז בעצם אנחנו רוצים לעשות סדר במבחנים הסטטיסטיים האלה, ובדרך כלל, כן, רופאים יודעים לעשות סדר בדברים, כן, לכן זה מושך אנשים עם OCD למקצוע. הדרך לעשות סדר זה לסווג, כמו ברפואה, כן, מסווגים למשל הבחנות, כדי להבין מה יש למטופלים, מסווגים את כל התסמינים שלהם לרשימה של הבחנות, ו... אפשר לעשות את הסיווג הזה בכל מיני דרכים, אבל הייתי רוצה לא לדבר דווקא על רפואה, אלא לתת דוגמה מבישול ומתכונים. כן, יש המון המון מתכונים ומאכלים בעולם. אם רק הייתי חושב על כמות המאכלים שיש בעולם וכמות המתכונים, הייתי מתייאש לחלוטין ואומר אני אף פעם לא יבשל כלום. אבל יש גם דרך לנסות להבין מה הם כל המתכונים האלה, מתי משתמשים במתכון מסוים, למשל מתי מכינים קרם ברולה, או מתי מכינים סלט חסה, והדרך לעשות את זה היא דרך של סיווג, כן? כמו תגיות בעצם, כמו התגיות שיש לכם קרם ברולה, ולמטה יופיעו כל מיני תגיות, כמו קינוחים, דברים שעושים בתנור, מה עוד מאפיין קרם ברולה, דברים נורא טעימים, דברים לא בריאים, עוד. אז ננסה להבין מאפיינים שלפיהם נוכל לסווג את המבחנים הסטטיסטיים. אני רק מזכיר, מבחן סטטיסטי זו איזושהי פרוצדורה מתמטית שעושים על מספרים, המספרים הם לא סתם מספרים אלא מספרים מתוך המידע שמתקבל במחקר, ושבסוף המבחן הסטטיסטי אנחנו מקבלים את הסטטיסטי, איזשהו ערך אחד, ועל הערך הזה יש התפלגות מסוימת, ומתוך ההתפלגות הזאת אנחנו מסיקים דברים כמו למשל את ערך ה-P, ועל זה דיברנו כבר בפרקים קודמים. עכשיו אנחנו מדברים רק על הסוגים השונים של מבחנים סטטיסטיים ואיך לסווג אותם. אז יש 5 מאפיינים שעוזרים לסווג מבחנים סטטיסטיים. אני פה קצת אספתי מכמה מקורות כדי להגיע לדרך שהיא דרך פשוטה בעיניי לפחות, בטוח שיש גם שיטות סיווג אחרות. אז יש 5 מאפיינים שמצאתי. סוג המשתנה התלוי ברפואה, קל לדעת מהו המשתנה התלוי, כי הרבה פעמים מדובר בתוצאה, באוטקאם, בדבר שאותו מודדים ומעוניינים לדעת אותו בכל המחקר. אז סוג המשתנה התלוי, אני מזכיר לכם, בפרק הקודם דיברנו על סוגי משתנים. האם מדובר במשתנה כמותי, אורדינלי, או קטגוריאלי, נומינלי. הדבר השני, חוץ מהסוג של המשתנה, הוא צורת ההתפלגות של המשתנה התלוי. כי התפלגות של משתנה תלוי, למשל של מידת כיפוף הברך, או של ציון במבחן, בסולם רנקין לתפקוד אחרי אירוע מוחי, ההתפלגות יכולה להיות התפלגות נורמלית, ויכולה להיות התפלגות לא נורמלית. אז צורת ההתפלגות תקבע לנו גם באיזה מבחן נשתמש, תעזור לנו לסווג את המבחנים השונים. אחרי זה, מספר הקטגוריות של המשתנה הבלתי תלוי. זאת אומרת, אם יש למשל שתי קבוצות, קבוצת טיפול וקבוצת פלצבו, אז יש שתי קטגוריות למשתנה שנקרא מהו הטיפול. אבל אם יש שלוש קבוצות, למשל קבוצה אחת שמקבלת טיפול בפיזיותרפיה פנים אל פנים, קבוצה שנייה שמקבלת טיפול בפיזיותרפיה בווידאו, וקבוצה שלישית שמקבלת טיפול בלי פיזיותרפיה, אז יש לנו כבר שלוש קטגוריות של משתנה הטיפול. אז זאת הייתה הצורת סיווג השלישית. אחרי זה יש את השאלה האם יש תלות בין מדידה בקבוצה אחת למדידה בודדת בקבוצה השנייה, נפרט את זה, ואז האם אנחנו רוצים לעשות תקנון עבור משתנים נוספים, עבור הרפלנים למשל. עכשיו אני אתן דוגמה למבחן שכבר חרשנו אותו כסטודנטים חרשנים כבר הלוך ושוב, זה מבחן הסטודנט, ה-Student's T-Test, ועכשיו מותר כבר להגיד שכל פעם שדיברנו על ה-Student's T-Test, דיברנו על ה-Student's T-Test למדגמים לא תלויים, שאין תלות בין מדידה בקבוצה אחת למדידה בקבוצה אחרת. אז ב-Student's T-Test למשתנים לא תלויים, המשתנה התלוי, ה-outcome, הוא כמותי, הוא לא אורדינלי, הוא לא קטגוריאלי. אז בתגית הראשונה, מהו המשתנה התלוי, באיזה סוג הוא, אז ב-Student's T-Test, המשתנה התלוי הוא משתנה כמותי, מידת השיפור בכיפוף הברך למשל. לא רק זה, אלא מקובל, רוב הכותבים על זה, אומרים שבסטודנט סטי-טסט המשתנה הזה צריך להתפלג בצורה נורמלית. זאת אומרת, אם יש משתנה תלוי שהוא אמנם כמותי, אבל ההתפלגות שלו היא לא נורמלית, יש אנשים רבים שהיו אומרים שלא לא כדאי או לא מותר להשתמש בסטודנט סטי-טסט. דבר הבא זה הקטגוריות של המשתנה הבלתי תלוי. אז גם במחקר שדיברנו עליו על כיפוף הברך עם פיזיותרפיה, וגם במחקר שדיברנו עליו על קריטת קריש דם באירוע מוחי גדול, בשניהם היו רק שתי קטגוריות למשתנה הבלתי תלוי, למשתנה הטיפול. כשיש רק שתי קטגוריות אפשר להשתמש ב-T-Test. אם היו לנו יותר קטגוריות, T-Test לא היה בא בחשבון. עכשיו השאלה האם יש תלות בין המדגמים. אני מזכיר, ה-Student's T-Test שדיברנו עליו עד היום הוא Student's T-Test, כשאין תלות בין המדגמים. אם יש תלות, למשל, שמדובר באותם אנשים שהם נמדדו בנקודות זמן שונות, או שיש התאמה בין הקבוצות, אי אפשר להשתמש ב-Student's T-Test למדגמים לא תלויים. והתגית האחרונה, הסיווג האחרון, האם מתבצע תקנון, כן או לא, ובמקרה של כיפוף הברך, לא עשו תקנון למשתנים נוספים של המטופלים. למשל, לא עשו תקנון ובדקו האם המטופל התחיל את המצב, התחיל את הכיפוף הברך שלו במצב גרוע או במצב טוב, דבר שכמובן יכול להשפיע על התוצאה. תקנון חשוב במיוחד במחקרים שהם מחקרים תצפיתיים, במחקרים שמחלקים אנשים לשתי קבוצות בצורה אקראית, אנחנו צופים שהרפלנים יתחלקו שווה בשתי הקבוצות, אם המדגם מספיק גדול, ולכן הרבה פעמים דווקא במחקר טוב, במחקר מבוקר אקראי, יש פחות צורך בתקנון. במחקר תצפיתי יש תמיד צורך בתקנון, תמיד יהיו הרפלנים, ו כשיש צורך בתקנון, לא נוכל להשתמש ב-Students T-Test, נהיה צריכים להשתמש בשיטות אחרות, לדוגמה ברגרסיות. אז אני חוזר, למה השתמשו במחקר על פיזיותרפיה בווידאו מול פיזיותרפיה רגילה עם אאוטקאם של כיפוף השיפור בכיפוף הברך, למה השתמשו ב-Students T-Test? כי המשתנה התלוי הוא כמותי ומתפלג נורמלית, כן, השיפור בכיפוף הברך. המשתנה הבלתי תלוי, סוג הטיפול, הוא עם שתי קטגוריות, אין תלות בין המדידות בשתי הקבוצות, ולא מתבצע תקנון. עכשיו בואו ניקח את ה-Students T-Test למדידות לא תלויות, ונשתמש בו כעוגן, גם כי כבר דיברנו עליו הרבה, גם כי הוא קל יחסית להבנה מבחינת המבחן הסטטיסטי, וגם כי הוא מעין ציר שמתוכו נוכל להגיע לכמה מבחנים סטטיסטיים חשובים. אז בואו כל פעם נשנה תגית אחת. כל פעם נשנה רק מאפיין אחד של המבחן הסטטיסטי, ונראה איזה מבחן סטטיסטי אחר מתאים כשאנחנו משנים משהו אחד. קודם כל נחשוב מה היה קורה אם המשתנה התלוי היה אורדינלי או לא מתפלג נורמלית. אז אתם זוכרים שהמחקר על האירועים המוחיים עם קריטת קריש הדם לקח כאוטקאם את ה-Ranking Score, שזה סולם לתפקוד אחרי אירוע מוחי, שזה סולם אורדינלי. סולמות אורדינליים לא מתפלגים בצורה נורמלית, כן? התוצאה בסולם לא תתפלג בנחקרי המחקר הזה בהתפלגות נורמלית, ולכן אסור להשתמש ב-Students T-Test. צריך להשתמש במבחן סטטיסטי אחר שמתאים כאשר ההתפלגות של האוטקאם היא לא התפלגות נורמלית, והמקביל ל-Students T-Test עם כל שאר המאפיינים, כן, שתי קטגוריות של המשתנה הבלתי תלוי ומדידות בקבוצה אחת שלא תלויות במדידות בקבוצה השנייה ועוד, ובלי צורך בתקנון, המקביל הוא מן וילקוקסון U-Test. ולכן זה היה המבחן שהשתמשו בו במחקר על הקריטת קריש באירוע מוחי. עכשיו נחזור לטי-טסט ונדמיין מחקר קצת אחר, שבמקום לעשות פיזיותרפיה רגילה ופיזיותרפיה בווידאו על שתי קבוצות שאין ביניהן קשר, ניסו להתאים עבור כל מטופל שקיבל פיזיותרפיה רגילה מטופל אחר שהוא דומה במאפיינים שלו, למשל בגיל, במידת חומרת הבעיה בברך, בזמן שעבר מאז הניתוח ובעוד מאפיינים, היו מנסים לעשות התאמה, כן, מאצ'ינג, והמטופל השני שהותאם קיבל טיפול בווידאו. אז כשיש מאצ'ינג בין בן אדם אחד בקבוצה אחת לבן אדם בקבוצה השנייה, יש כבר תלות במדידה בין הראשון לשני, כיוון שהם דומים אחד לשני, תהיה תלות, ואז נצטרך להשתמש במבחן אחר, לא ב-Students T-Test להיעדר תלות, אלא ב-Students T-Test עם תלות. כן, אלה שני מבחנים סטטיסטיים קצת שונים. נחזור ל-Students T-Test הרגיל, כן, בהיעדר תלות, ועכשיו נשאל את עצמנו, מה עם האוטקאם? הוא לא אוטקאם מספרי, כמו מידת כיפוף הברך, אלא אאוטקאם שהוא קטגוריאלי. למשל, סביעות רצון מהטיפול, כן או לא. כן, יש פה קטגוריה כן וקטגוריה לא, ואין פה איזשהו מספר, אז יש פה שתי קבוצות, וידאו ופיזיותרפיה רגילה, ושתי אאוטקאמים אפשריים, משתנה קטגוריאלי, נומינלי, מרוצה, לא מרוצה. במקרה הזה, כמובן שאי אפשר להשתמש ב-Students T-Test, כי Students T-Test בנוי בכלל על ממוצע בכל אחת מהקבוצות, ואי אפשר לעשות ממוצע של מרוצה ולא מרוצה, אז משתמשים במבחן סטטיסטי אחר, וזה מבחן חי בריבוע. נחזור לעוגן שלנו, ל-Students T-Test, ונשאל את עצמנו מה אם היו שלוש קבוצות. פיזיותרפיה רגילה, פיזיותרפיה בווידאו, והיעדר פיזיותרפיה. איזה מבחן היה מתאים? אני מזכיר, Students T-Test מתאים רק כאשר יש שתי קבוצות. כשלמשתנה הבלתי תלוי, יש רק שתי קטגוריות. אז אם יש לנו שלוש קטגוריות למשתנה הבלתי תלוי, וידאו, רגיל וכלום, זה כבר שלוש קטגוריות, נצטרך להשתמש במבחן סטטיסטי אחר. והמבחן הזה הוא ANOVA, Analysis of Variance. ושוב נחזור לסטודנט T-Test למדגמים לא תלויים, ונרצה להתייחס לתגית האחרונה. מה אם נרצה לבצע תקנון? כן, נרצה שהמאפיינים של המטופלים יבואו לידי ביטוי במודל סטטיסטי, בצורה כזו שתעזור לנו לנטרל הרפלנים. אם למשל בקבוצת הטיפול בווידאו יש פחות אנשים שהם קשישים, זה עלול להשפיע על התוצאות, נכון? כי קשישים גם פחות ירצו אולי להתחבר לאינטרנט ולקבל טיפול בווידאו, ואולי גם הפרוגנוזה שלהם מבחינת כיפוף הברך היא פחות טובה. אז נרצה לנטרל את הרפלן הזה. אי אפשר לנטרל הרפלנים בסטודנטס טי-טסט, ובמקרה הזה נוכל להשתמש למשל ברגרסיה לינארית מרובה. אנחנו רוצים לדעת מה כיפוף הברך, מה השיפור בכיפוף הברך, בהתחשב בכמה משתנים. גם מהו הטיפול, כן, וידאו או רגיל, אבל גם להכליל במודל הזה את הגיל. זאת אומרת, להכליל גם את הגיל במודל רגרסיה. אז במקרה הזה, נצטרך להשתמש ברגרסיה לינארית מרובה, ובמבחן סטטיסטי מתאים עבורה. אחרון חביב, מה אם אי אפשר לדבר על מספר קטגוריות במשתנה הבלתי תלוי, כן, טיפול או היעדר טיפול, אלא המשתנה הבלתי תלוי הוא משהו מספרי. למשל, אם היינו רוצים לעשות מחקר בפיזיותרפיה רגילה, כולם מקבלים פיזיותרפיה, ולבדוק את מספר הטיפולים כמשתנה בלתי תלוי שמשפיע על מידת השיפור בכיפוף הברך. אז במקרה הזה, גם המשתנה הבלתי תלוי, זה שמשפיע, הוא משתנה שהוא מספרי. אין פה קטגוריות, אלא יש פה רצף של מספרים. טיפול אחד, שני טיפולים, שלושה, כן, זה משתנה כמותי בדיד. במקרה הזה, נצטרך להשתמש במבחנים אחרים שקשורים לקורלציה. למשל, מתאם ספירמן עם המבחן הסטטיסטי שצמוד אליו. אז זה קצת דומה לסיווג של מאכלים, כן? אם אני, למשל, מדבר על קרם ברולה, ואני אומר, רגע, אני משנה משהו אחד מהמאפיינים, אני עדיין רוצה שזה יהיה קינוח, אבל לא קינוח בתנור, אז אפשר לבחור תותים עם קצפת. אם אני רוצה שזה יהיה בתנור, אבל לא יהיה קינוח, אפשר לבחור פשטידה, נאמר. אז מעכשיו, כשאתן קוראות מאמר רפואי או מאמר כלשהו מדעי, ונתקלות במבחן סטטיסטי כלשהו שאתן לא מכירות, נאמר ANOVA אם אתן חדשות לסטטיסטיקה, או McNamara's test אם אתן כבר יודעות קצת סטטיסטיקה, תבינו שהבחירה במבחן הסטטיסטי הזה נבעה מהמאפיינים של הנתונים, כמה קטגוריות במשתנה הבלתי תלוי, האם המשתנה התלוי מתפלג נורמלית כן או לא, האם המשתנה התלוי הוא בכלל כמותי, האם יש צורך בתקנון, והאם יש תלות בין הקבוצות. יש ברשת המון תרשימי זרימה, אני אצרף קישור באתר הפרק לאחד מתרשימי הזרימה האלה, שבעזרת הנתונים האלה יכולים לעזור לנו להבין באיזה מבחן סטטיסטי כדאי להשתמש, וגם להפך, אם ישתמשו באיזשהו מבחן סטטיסטי, מה היו המאפיינים שהובילו לבחירה במבחן הסטטיסטי הזה. אני רק אגיד שאם אתם מגיעים לבית שלי ורוצים קרם ברולה, או סלט חסה או פשטידה, עדיף לכם לא לבקש את זה ממני, אלא מהבת שלי. ואליי תפנו אם אתם רוצים לשאול את עצמכם למה השתמשו במבחן סטטיסטי מסוים, במאמר מסוים. אגב, אתם באמת יכולים לשאול דרך הפייסבוק. יש דף שנקרא רפואה נתמכת ראיות הפודקאסט, ואתם ממש מוזמנות ומוזמנים לשאול שם שאלות. תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.